כי האנשים האלה חשבו, הם היו נורא צדיקים, וכל מה שהשם רוצה הם רצו לעשות. ואיך הם יודעים מה השם רוצה? הם הסתכלו בחמישה חומשי תורה. הם הסתכלו בתורה, הם תלמידים של אלי. הם לא תלמידים של חנה, שמואל הוא תלמיד של חנה. והם מתעקשים, 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 וכשמקשיבים להשם בלי להקשיב לחיים, לקבל את התורה זה לקבל עיניים, זה לקבל אוזניים, זה לקבל לב. ולכן, בואו נקרא, זה קודם תפקוף צדיק, למרות שלפי הסדר זה הפוך. כי תפקוף צדיק מסביר את תפקוף פי ג' כמה נועלו, מה זה נועלו? מה פירוש המילה נועלו? למה אני שואל אתכם ולא מסביר לכם? כי תהיה לי איזו תקווה שגם אחרי שתסיימו את השנה הזאת, יש סיכוי שתפתחו את הספר הזה, ואז תשאלו את עצמכם לבד את זה, נכון? אחרת זה יהיה משעמם. אז מה זה נועלו? איזה מילה זה מזכיר לכם בעברית?
חטאו.
איך? איך זה מזכיר לך את המילה חטאו? תחפשו שורש קרוב, שורש קשור, משהו. תודה רבה רבה. לאיזה מילה זה קשור? זה מצלצל לך כמו חטאו, בעברית, לאיזה מילה זה קשור? איך? לא שומע.
נאה?
נאה? נועל, נועלו? איך? הועיל. כמה נועלו האנשים שאינם מסתכלים בבריאות התאה וחוקותיו? אז לפי המשמעות זה מה שאת אמרת, זה חטאו, זה משמעות שלילית, נכון? ככה נשמע קצת? זה לא בסדר. אני חושב שזה קשור לאיוולת. יודעות מה זה איוולת? סתם, אתם לא מבינים מילה בערב, תחפשו את זה בקונקורדנציה. יש לכם אפילו בפלאפון לחלק מכם. ואם לא, אז במחשב. כמה זה מטופש? כמה זה אטום? נראה לי שככה המשמעותי. אולי תקחי את כל הדפים ותחפשו למי שלא קיבלה. כמה זה לא נכון, בקיצור. אנשים שאינם מסתכלים בפליאות הטבע וחוקותיו, בגודל מעשה אלוקים שבעולם. למה? מה זה קשור בכלל? הרב קוקו רב, צדיק, הוא צריך להסתכל בתורה. במקום להסתכל בתורה, הוא מציע לנו להסתכל בגדול, בגודל מעשה אלוקים שבעולם. למה זה חשוב? את רוצה, אם את רוצה, אם את רוצה לראות נוף, ורוצה ליהנות מהחיים, ורוצה לאכול פיצות לבריאות, אבל זה לא יהיה כתוב בשמונה קבצים, נכון? יש פה פיצה בשכונה, חבל הזמן, זה לא יהיה כתוב. הרב חושב שזו טעות קשה לא לעשות את זה, לא להסתכל בפליאות, לא בטבע. אתם רואות? בפליאות הטבע, חוקב, להתרגש, לראות, יואו, איזה עולם גדול, מה זה טבע? יש כל מיני דברים בטבע. למה? עכשיו הרב מסביר למה. בין בסיס של השקפה החומרית גדולה ועשירה, ההשקפה האצילית מתשתשת. יש שתי השקפות, השקפה חומרית והשקפה האצילית. חומרית, אתם יודעות מה זה, נכון? מה זה אצילית? מוכנית, מופשטת, זה איזה אצילות, כמו בפרשת בעלותך, ויעצה מן הרוח אשר עליו, התנ"ך על 70 איש הזקנים, להציל סמכויות, כמו, יש השקפה אצילית, השקפה רוחנית, היכולת שלך לבנות עולם רוחני עמוק, עשיר, חי, היא תלויה באופן מאוד מאוד משמעותי בהשקפה חומרית גדולה ועשירה, אפילו בנפש. נכון, הפסוק אומר, מבשרי יחזה אלוק. זאת אומרת, המשל הכי טוב לאלוקים זה את. אבל אם המשל שלך הוא משעמם, אם את לא מכירה את האושר שבקרבך, את תנועות הנפש, את לא מכירה את הרצונות ואת הדמיונות ואת הפחדים ואת ההחלטות, אם את חסרת ביטחון עצמי וכל מיני חושבת שאת לא שווה כלום ואין לך חומץ לכלום ואין כלום, אז המשל הוא משעמם, אז גם הנמשל הוא משעמם, נכון? אלוקים שלך הוא ביטוי, הוא נמשל ל... אתם יודעות, זה לא עבירה להיות בלי ביטחון עצמי. לא כתוב שכן ערוך, אסור בלי ביטחון עצמי. אבל אם אין לך ביטחון, אלא כולם אין, זה גם בושה, אבל חוזר ביטחון עצמי ברמה שאם את סמרטוט, אז זה יותר חמור מכל העבירות, זה יגרום בסוף לכל העבירות. אז זה גם ביחס לעצמך, גם ביחס לעולם. אם אני לא רואה את אלוקים בעולם, אני לא אראה אותו מחוץ לעולם, זה מה שכתוב פה, נכון? זה בסיס. יש לך כל מיני אידיאלים, אני צריכה לבנות בסיס לאידיאלים, משהו לחבר את זה לעולם. איך מחברים את ההשקפה הרוחנית? יש השקפה חומרית גדולה ועשירה. את איך את מסתגלת על חומר? סתם הכל פראי, סתם הכל כסף, סתם הכל תירוצים נמוכים כאלה? או שאת מזהה עומק ומחשבות ו... איך זה קורה? אז באין בסיס של השקפה חומרית גדולה ועשירה, אז גם ההשקפה הצילית מתשפשת. אז עולם הרוחני נהיה מאוד מאוד דל. זה מובן מה שכתוב פה? לתת עוד משלים, להסביר פחות, מובן פחות או יותר? לגמרי לא מובן, מובן לגמרי? כל השאלות אותה התגובה, כן. עוד דוגמה. אנחנו רוצים לעשות רצון השם, ודאי שהרב רוצה לעשות רק רצון השם. אם יגידו לרב בוא תזרוק את כדור, תזרוק את כדור הארץ, מה השאלה בכלל? כל דבר בתורה מעניין את הרב פי מיליארד מאשר כל העולם הזה, פי מיליארד. זה לא בואו גם וגם כזה, מישמש כזה, גם וגם, ציונות דתית זה גם וגם. גם תורה וגם עבודה, הרב כותב פה משהו אחר, נכון? אם את רוצות להבין את הפסקה פה טוב, אתם יכולות לצייר לידה את הסמל של בני הקימה, נכון? אבל לא באמת, רק בכאילו, הכוונה, גם תורה ועבודה, אפשר להבין גם תורה ועבודה, בצורה כזו, תשמעי, אין לי כוח ללכת עד הסוף, אז אני בסדר, אני לא צדיקה כמו הרחנה. אז אני משתדלת, אבל אני גם קצת דואגת לאגויסטיות שלי. הרב כותב פה משהו אחר, משהו אחר. הרב כותב פה להיפגש עם העולם הזה בענק כדי להיפגש עם העולם הבא בענק. יש השקפה אצילית. מה זה להגיד אלוקים? אם אין לך עושר, אם אין לך מורכבות, אם אין לך שכבות, אם את לא מזהה את כוחות הנפש שלך, אז גם אלוקים שלך הוא איזה מין ענן כזה. אין בו עושר ואין בו מורכבות. אתם יודעות, בספירת העומר אומרים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, אחרי זה אומרים חסד שבגבורה ועוד שבתפארת, ועוד שבו, את לא יודעת מה זה, לפחות תנסי. אז אם העולם שלך הוא מאוד קטן, מאוד שטחי, מאוד פרימיטיבי, אז גם המבט שלך על, על הרוח הוא מבט מאוד שטחי ומאוד פרימיטיבי. זה מה שכתוב פה, זה לא אני כותב. ואין בסיס. אם אין, אנחנו בני אדם, התורה ניתנה לבני אדם. ואם אני פה, קוראים לזה פלקטי, זה כמו... זה שטוח, שטוח. אין עומק, אין עומק. אם זה הכל כזה שחור לבן, החיים מורכבים מאוד, החיים מורכבים, לא בגלל שם איתוי, זה עשיר, זה יפה. כמו ללמוד כימיה, כמו ללמוד ביולוגיה, כמו ללמוד פיזיקה, כמו ללמוד גוף האדם. זה לא... יאללה, מה זה משנה? זה משנה לא בגלל שאנחנו נכנעים לעולם הזה, זה מקום אחר לגמרי, הרב כותב. בכל. מה הגבול? תשמעי, יש שתי אפשרות. אפשרות רעת יכולה לשלוח לי אס-אמס, נשאות עם מה הגבול, בסדר? זה פחות יעיל. למה זה פחות יעיל? כי אני לא עונה בדרך כלל שאלות כאלה. אז כבר לא שולחים אליי. אז איך יודעים מה זה הגבול? זו שאלה ממש מסובכת. אני מסכים איתך. כי אם אני מייך אלוקים נמצא רק בשולחן ערוך, את יודעת בדיוק מה, מה, מה עושים. יש לך כוח, אין לך כוח, זו שאלה אחרת. יודעת, מה שאתם רוצה זה... אבל אם צריך להסתכל בפליאות הטבע וחוקותיו, אז איך אני אדע מה הגבול? נכון. אני עכשיו אני עושה ללמוד ביולוגיה, ואני אהיה פרופסור ביולוגיה, וראיתי כמה כאלה ש... וכסיפר לא מזמן אחד הטייסים שאני נפגש איתם, שהבן שלו עשה תואר שני בפיזיקה, ובא אליו ואמר לו, אבא, אני חוזר בתשובה. אז הוא אומר, למה? הוא אומר, אני לומד פיזיקה, לא יכול להיות שאין אלוקים. זה לא יכול להיות. זה בטוח, רק כזה עולם מופלא, רק אלוקים יכול לעשות. אז הוא אמר לו, יש אלוקים, מה זה קשור לתורה? יש יהודים? הוא אומר, לא, לא. אני יהודי, אני הולך ללכות של יהודים. ברוך השם, לא רק דתי, אלא אפילו אבא טייס, לא. רק אחרי פגישה רביעית, הוא גילה לי בשקט את זה. אבל יש לו הרבה נחת רוח ממנו. איפה הגבול? זה נורא מסובך. החיים היו יותר פשוטים, היו גבולות. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אתם זוכרות? שלוח לי אס-אמס. זה לא עובד. אולי יש רבנים אחרים, זה כן עובד איתם. אפשרות שנייה. אין לך ברירה, את צריכה לסמוך על עצמך שאלוקים מדבר איתך. אני מסכים שבשביל לקיים את מה שכתוב בשולחן ערוך, את לא צריכה לדעת גבולות. אבל לדעת זה לא השאלה היחידה שיהיה לך בגבול. כמה משמעת יהיה בבית עם הילדים? את יכולה לשלוח אס-אמס איזה פסיכולוג או לאיזה רבנית שתגיד לך. או שאת יכולה להגיד, אלוקים עשה אותי אמא, אז אלוקים סומך עליי שאני ידע מתי חסד, מתי דין, מתי להטות את זה, מתי להטות לשם. זה חלק מהאמון, זה אמון שאלוקים מדבר איתך, אז את יכולה בסופו של דבר לקבל, לקבוע את הגבול לבד ולעשות טעויות, מנתן לומדים מטעויות, זה בסדר, נכון. אז את צודקת, מה, עכשיו אני אראה את כל הסרטי הטבע בשביל הנשמה גיאוגרפית בעולם? מה, עכשיו אני אקרא את כל המחקרים שבעולם? לא. אבל קודם כל, כן, תשמעו, אי אפשר להיות פרימיטיבי, אפשר להיות פרימיטיבי, אבל גם אי... מה זה פרימיטיבי? לא לדעת שיש אטום ומולקולה. לא לדעת שיש גלים, לא לדעת שיש תא בגוף החי. כאילו, השכלה כללית בסיסית כזאת, פשוטה כזאת. האנושות מבינה, את משתמשת במכשירים כאלה, ואין לך שמץ מושג איך זה עובד. אז את... בפנים זה עושה לך משנה חיתות. בכללי, את לא צריכה להיות מהנדסת אלקטרוניקה. בכללי, מה זה חשמל פחות או יותר? מה? בכללי, השכלה כללית מאוד 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 פשוטה. מעניין אותך, לא מעניין אותך, זה חשוב שיהיה, כן. זה חשוב ש... לאו דווקא, אני אתן דוגמה עכשיו, מדע, כל אחד, הרב יגיד עוד מבס... כל אחד בכיוון שלו. אבל כן, להתרגש מנוף. אי אפשר להתרגש מנוף. איזה נוף? יש אחד שאוהב את נוף מדברי, ויש אחד שאוהב את נוף של פיורדים, ויש אחד שאוהב את נוף של ג'ונגל. בסדר. או... שימו לב מה הרב כותב, פליאות הטבע וחוקיו, לא סתם לראות חוקים בטבע, צריך שזה נשמה. לזהות, זה לא סתם כולם טורפים את כולם ג'וגה. לראות איזה חוקים יש בטבע. יש חוקים בטבע, יש דברים עמוקים ויש דברים פשוטים. אבל לראות שהטבע הוא לא סתם בלגן, יש בו איזה סדר, יש בו איזה מוח. גודל מעשה אלוקים בעולם. אם את רואה סרט שיש לנו גיאוגרפית ואת רואה את גודל מעשה אלוקים שבעולם, או שאת רואה, וואו איזה קטע, יו איזה צחוקים. אם את רואה וזה לא מדבר, זה לא מדבר אלייך, נכון? אני לא חושב, הרב זצ"ל לא הלך ללמוד באוניברסיטה. אבל מעניין אותו העולם הוא. לפעמים לא צריך לראות נוף, פשוט צריך להסתכל על איזה ילד קטן. משחק בחול, לפעמים זה יותר יפה מכל הנוף שבעולם, אבל זה בטבע. באין בסיס של השקפה החומרית גדולה ושירה, השקפה הצעים מתשתשת. נמשיך? כל החוצפה והכפירה באה לעולם. איזה משפט, מחץ, נכון? למה יש חצופים וכופרים בעולם? יש לכם רעיונות לתשובות? כי יש יצר הרע, כי הם רשעים, כי הם... צריך להגיד זה הרבה זמן, בסוף שמאלנים, בסדר? כי הם לא זה, הם לא זה. יפה, הרב כותב פה תשובה אחרת. הרב כותב פה תשובה מפחידה. כל החוצפה והכפירה באה לעולם. אם נפתור את הבעיה הזאת, גדודים של נביאים כבר. כל החוצפה והכפירה בעולם לטבוע את אלבון החומר מבעלי הצורה המפריזים. מה זה בעלי הצורה? מה זה בעלים? ברב קוק, כשהוא כותב בעלים, מה זה? כמו בעל תשובה, בעל תשובה. כמו בעל הבית, מה זה בעל הבית? מי שהבית שייך לו, נכון? אז מה זה בעל תשובה? זה לא מי שחזר בתשובה, אלא מי שהתשובה היא שלו. כמו בעלי לשון הרע, זה לא מי שמדבר לשון הרע. אלא מי ש... זה המקצוע שלו, הוא אלוף העולם בזה, הוא יודע לפוצץ אותה, לקרוא אותה, להראות, בסדר? אז יש בעלי צורה, מה זה בעלי צורה? בעלי צורה מפריזים. יש בעלי חומר ויש בעלי צורה. מה זה בעלי צורה? נו, תנסו. צורה, מה זה צורה וחומר? יודעות קצת? מנגן לכם? אתם לא צריכות לענות לי, אבל בתוך הלב שלכם תנסו למצוא פתרון, בסדר? צורה זה הצד הרוחני, צורה זה הצד המופשט. אז יש כאלה שמה שמעניין אותם זה הצד הרוחני, קוראים להם בעלי צורה. יש כאלה שהצורה, יש להם צורה מאוד מיוחדת, יש להם בעלי צורה. בעלי צורה הכוונה, הם חיים את המגמות האידיאליות, בסדר, את הרעיונות האציליים, הם חיים את הצורה. אז בעלי הצורה מעליבים את החומר. מעליבים את החומר, יש כאלה, סליחה, לא בעלי צורה. גם אתם בעלות צורה בעזרת שם. בעלי צורה מפריזים. מה הכוונה מפריזים? מפריז זה? מגזימים יותר מדי. יש מערכת איזונים. לא בגלל שאין לנו כוח. לא בגלל שאנו נחנחים. לא בגלל שאנחנו לא הולכים... ככה הולכים עד הסוף, אומר הרב. ככה הולכים עד הסוף. זה לא פשרה. יש שאני גם לומד וגם קצת מקייף. זה פשרה. הרב לא מדבר על פשרות. הרב אומר, איך תתקרבי יותר לאלוקים, בסדר? זה מה שכל כך קשה להבין. כי אומרים להם, תהיו צדיקים. זה מה שהם לא הבינו, אנחנו צדיקים. למה? למה הפסדנו לפלישתים? אז הם לא רוצים להקשיב לאלוקים שמדבר בתוך החיים. וכשלא מקשיבים לאלוקים שמדבר בתוך החיים, אז הכל מתמוטט. אני ממוטט את עצמי, הם יצאו למלחמה מול פלישתים. זה לא השם לקח משהו ויקה אותם. אז יש בעלי צורה מפריזים, עושים עוול לחומר. אבל זה לא פייר, כי החומר צריך מקום, כי החומר לא בא נגד, החומר בא בעד. החומר בא בעד. אז אסור שיבטלו אותו ברודפם אותו. מה ברודפם אותו? בעלי הצורה המפריזים רודפים את החומר. מה זה רודפים את החומר? רודפים את החומר זה בוז לחומר, זה אלבון, הם כאילו רואים בו אויב כזה, מפחדים ממנו, חושבים שכמה הם יעזבו את החומר, אז ככה הם. אז הקדושה האמיתית, השאיפה לקדושה, היא רוצה את החיים, היא רוצה את החומר, לא בגלל שהיא מתפשרת, אני אגיד את זה 100 פעמים או 1,000, כמה עדיף. לא בגלל שהיא מבטל, כי ככה פוגשים את הנשמה יותר גדול. נכון, בגלות הרב לא היה כותב פסקאות כאלה, אני בטוח. זה היה נכון תמיד, בגלות זה היה יותר מסוכן. אבל ככל שאנחנו חוזרים יותר הבית, אז באופן טבעי, לחיות, להיות יפים, כן. כן, זה לא פשרה, זה לא ויתור, זה לא... אם את צדיקה, אז תראי כמו סמרטוט, שהבית שלך יהיה כמו סמרטוט, זה לא נכון. כי אז גם הנפש היא כמו סמרטוט. כי אז זה נורא 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 צדיק, אבל איפה השקפה עצים מתשתשת? אז זה הכל לשם שמיים, זה הלב שלך ידיים, לשם שמיים שלו. אז בעלי הצורה מפריזים, הם מעליבים את החומר, הם עושים לו עוול, הם מבטלים אותו ורודפים אותו. איפה הם מבטלים ורודפים אותו? בין בצידו המעשי ובין בצידו העיוני. יש שני צדדים לחומר, צד מעשי וצד עיוני. מה זה לתת מקום לחומר בצד המעשי? לא תמיד לחיות במסכנות ובעליבות. אפשר להסתפק במועד. להסתפק במועד זה לא להיות עלוב נפש. זה לא הכל זבל והכל מכוער והכל מסכן והכל סמרטוטין והכל... אפילו ברמה הכי פשוטה. בית נאה, מה זה בית נאה? מי שמשוגע כל החיים שלו, הזיזו את הרעיד ואת הקרמיקה פה. אבל שיהיה יפה, שיהיה נעים, לפי איך שלאחרי זה נחשב יפה ונעים. כל אחד תחליט לבד. אז לרדוף את הגוף ותלו בצד המעשי הזה, מה זה חשוב? ככה, 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 זה לא חשוב, העולם הזה לא חשוב בכלל. ובצד העיוני, מה זה בצד העיוני? לא, 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 לא. לזלזל במדעים, לזלזל ב... מדינה, מדינה חזקה, מה זה משנה, הכל. איפה הגבול? זו שאלה מאוד קשה, כי יש הרבה דברים בחומר שהם לא טובים, יש הרבה דברים בחומר שהם יכולים לפתות אותנו, נכון? וכל המטפלים בחומר, ביושר ובצדק, זה התנאי, לחיות את העולם הזה. אבל איך ביושר ובצדק, בהגינות, בישרות, בבריאות, להתמכר אליו, איזה, הוא מחלק את זה לשני חלקים. בין הנותנים חלק לגול, לגוף ולתביעותיו, לחברה, תביעותיה וצרכי הארציים, זה הצד המעשי. בין, זה הקבוצה השנייה, מייחדים זמן להסתכלות מדעית בכל ערכי החומר בארץ ובשמיים וכל אשר בם. מה זה שתי הקבוצות האלה? הקבוצה הראשונה נותנת חלק הגול לגוף ולתביעותיו, חברה, תביעותיה וצרכי הארציים. ומטפלים בצד, זה סוגי נשמות, סוגי אנשים. יש כאלה שמחוברים לחומר בזה שהם חקלאים, או בזה שהם רוצים לגור בבית יפה, רוצים להרגיש אוכל בריא, או רוצים לשמור על הכושר שלהם. שהגוף יהיה בריא, הרמב"ם כותב שהחמר מטפל בחמרו יותר יפה ממה שתלמיד חכם מטפל בגופו. יש תחושה כזאת שהחומר לא משנה, נו, מה אוכלים? נקי, מסודר, מכוער, משמעותי. אז יש לתת מקום לחומר, לגוף. לגוף ולתביעות, שמה פתאום אתם מקום לגוף ולתביעות, בוא נדרוס את החומר. לא, את לא דורס את החומר, גם את הגוף שלך את לא דורס, כי הגוף שלך הוא מה? זה שוב, יש יצרים רעים, באופן עקרוני הגוף שלך הוא מה? הוא שיקוף מדויק של הרוח שלך, של הנפש שלך, של הנשמה שלך. למה כל אחת פה לא נראית בדיוק אותו דבר כמו החברה שלה, למה? כי זה ביטוי לגוון נשמתי קצת שונה. יש לכל אחת נשמה מיוחדת, ולכן אחת עם צבע שיער כזה ואחת עם צבע שיער כזה זה מבטא עולמות מאוד מאוד מוכנים. אז גם בגוף, יש דברים שהם סתם חולשה ובטלנות ויצרה, ויש דברים שזה לא נכון. יש מחלה כזאת בישיבות, אני לא מכיר אצל בנות. יש מחלה כזאת אצל ישיבות, קוראים לזה כאבי ראש של בחורי ישיבות, מכירות את זה? בצריים הייתה את הבעיה הזאת. פתאום לבחור מאוד מאוד ציני בישיבה, מתחיל לכאוב הראש. אז הוא לוקח אקמול, וזה עובר, או שלא. אז הולך לרופא והוא מוצא וזה עובר או שלא. ואז הוא הולך עוד רופא ועוד רופא ועוד רופא. הוא נהיה כמו הגריאטריה מרוב רופאים שהוא רוצה והם לא מוצאים מה קורה לו. ואז מה מתברר? מתברר שהוא צריך לעזוב את הישיבה. מה הפירוש? הוא באמת צריך לעזוב את הישיבה. הוא למד כמה שנים, הוא אחלה גבר. יאללה זוז, תתגייס, אולי תחזור אחר כך. אבל הוא בראש שלו חושב שהוא צריך להמשיך להיות בישיבה. וזה לא נכון לו. יש כאלה שזה לא נכון להם, נכון? לא נכון להם. אז הוא לא מבין את זה, אז מה קורה? אז הגוף מדבר. אז הגוף מכריח אותו לעזוב את הישיבה. איך? מייצר לו כאבי ראש כאלה. לפעמים הוא חזק, יש בעיה עם אנשים שמחזקים. אז הגוף עושה את הכאב ראש יותר, חזקים יותר, חזקים יותר, חזקים, עד שהוא לא מצליח, או שהוא לא מתייחס למשהו. אז להקשיב לגוף זה לא להיכנע לגוף, נכון? לא להיכנע לגוף. יש הרבה דברים שהגוף שלי אומר לי שעכשיו כדאי לי לישון, או לאכול שוקולד, לא עושה כל מיני דברים גופניים, ואני אומר לו, לא, לא, זה לא נכון ולא מוסרי ולא צודק ולא ישר וזה עבירה. אבל בגדול, הגוף הוא טוב ובריא. זה בוודאי פסקות שקשורות לגאולה. הגוף פה זה לא הפה שלי, אני חושב שצריך לאכול פיצה, הזמנתי פיצה, תשמעו. עם זיתים ופטריות. והם הביאו פיצה עם זיתים ועגבניות. אני אטבע אותם, זה לא יכול להיות, לא יכול לאכול דבר. בסדר, לא מדבר על כאלה דברים מטורפים. פעם היינו באיזה בית הערכה ומישהו הזמין חביתה עם פטרוזיליה והוא קיבל חביתה עם... אבל אתם סולחות לי שאתם... וואו, זה משבר היה שם. כולנו מזועזעים, איך הוא אוכל את החביתה? לא מדובר על דברים כאלה עלובים. לא מדובר, אבל כן, אוכל טעים למשל. אוכל טעים, אוכל טעים. אם יש אוכל לא טעים, אז לא טעים, אבל למה לא יכול אוכל טעים? אם את מתמכרת, יו, ושמו מראה קצת אחר. אבל סתם בזורם, יש לכם פה אוכל טעים? ברוך השם, מדרשה טובה. חלק לנו לחברה ולתביעותה, יש שכנים, יש קהילה, יש שיהיה נקי, יהיה מסודר, ככה פחות או יותר, אבל כאילו אכפתיות, אסתטיות, היגיינה, משהו בסיסי כזה, סוציולוגיה, חינוך ילדים, ילדים, תלמוד תוריים, זה חבל, הייתי רוצה שהם רק ילמדו תורה גם היסטוריה, הם ילדים טיפשים, טוב, ניתן להם קצת להפסקות לשחק בכדור. הם לא ילדים טיפשים, זה הבריאות של הגוף שלהם, משהו בבריאות של הנשמה, אתה נותן לי להיות ילד, הוא. גדל אדם יותר בריא, אז הוא יהיה יותר אוהב השם אחר כך, הוא יהיה. הגוף הוא בסיס, גוף כשזה בריא, בסיס של השקפה חום נגדולה והשירה. אז יש כאלה שנותנים חלק הגון, מאלה שמטפלים בחומר ויש בצדק, יש כאלה שמטפלים בחומר לא ביושר ולא בצדק. יש כאלה שהם לא מטפלים בחומר, חומר מטפל בהם. אבל מי שמטפל בחומר, אז יש שתי קבוצות, קבוצה אחת שמדברת על הצד המעשי, והקבוצה השנייה בין המייחדים זמן להסתכלות מדעית בכל ערכי החומר. הם מטפלים בחומר, והם לומדים פיזיקה, ואסטרונומיה, וגיאולוגיה, וביולוגיה, וזה מרתק אותם, הצדדים לעיין בעולם, ופילוסופיה, והחוכמה שמתגלה דרך החומר, דרך ספרות אולי, דרך תרבות אנושית, זה גם חומר. בסדר, כדור הארץ לא עושה עבירות, בספרות יש הרבה עבירות. אז בסדר, אז עושים את זה ביושר ובצדק, לפי ההלכה. אבל העולם הזה מדבר אליי, מוזיקה, לא משנה מה, כל אחד לפי מה שאני תראה. השאלה, את לא צריכה לעשות את הכל, משהו בעולם הזה. את מזהה בו רק חומר, רק גושי חומר, או שמצליחה בתוך העולם הזה לראות את גודל מעשה אלוקים שבעולם. ואם אני צריך לראות בתוך העולם הזה גודל מעשה אלוקים, אז יש בסיס של השקפה עשירה, השקפה חומר גדולה ועשירה. אז כל החוצפה והכפירה באה לעולם לטבוע, מה הכוונה לטבוע? להגיד לקודש כזה, קודש כזה שהוא תלוש מהחיים, והוא בז לחיים, והוא מזלזל בחיים. אתה לא, אני לא אתן לך לחנוק אותי, אני אסביר משהו. תראה. יש דברים שמצרים רעים. ואז צריך להיות חזק ולנצח אותם, נכון? יש דברים שאנשים רעים עושים, ואז צריכים להיות חזק ולנצח אותם. אבל יש דברים שבאים כי אלוקים רוצה אותם. למשל מה שרב כותב פה. יש חוצפה וכפירה, ככה רב כותב, זה לא אני. שהיא באה לעולם כי יש לו תפקיד, איזה תפקיד? אלוקי. כי החוצפה והכפירה לא תיתן לקדושה ששונאת החיים להופיע בו. היא לא תיתן. היו הרבה דורות אולי כקדושה ששונאת החיים הצליחה לחיות פה. לא יהיה, לא יהיה. מי קבע שלא יהיה? אלוקים. יש תפקיד לחוצפה ולכפירה הזאת. ולכן מה? לכן אנחנו לא נצליח לנצח אותם. הם ילחמו כמו מטורפים על העמדה שלהם. אלא אם כן, הם נצליח לנצח אותם, לכופף אותם, לשבור, לא נצליח לשבור אותם. למה לא נצליח לשבור אותם? כי אי אפשר לשבור את מי שאלוקים שלח אותו למשימה. כי אם אלוקים שלח אותו למשימה, אז הוא לא יוותר. כמה שהוא יהיה חלש, הוא לא יוותר. לתדהמתנו, פסקה מדהימה, שכל החוצפה והכפירה בעולם נתבוע את בלון החומר. יכול להיות הרבה הסברים אחרים שהם גם יהיו צודקים, אבל עכשיו נדבר על שורש השורשים. אז לא ננצח את החוצפה ואת הכפירה, בלי מה? בלי מה? תסתכלו בתו קוף פי גימיל. שאני נדלג קצת. כדי לנצח את ההפקרות והכפירה המארסת. כפירה מארסת, כפירה שהוא לא רק כופר, אלא הוא גם הורס, מקלקל, משחית, מלכלך. מה עושים כדי לנצח את ההפקרות והכפירה המארסת? צריכים לחנך תלמידי חכמים, בריאים בגופם. מה זה בריאים בגופם? ברמה הכי פשוטה שהם בריאים בגופם. אבל גוף, כשהרב כותב גוף, הרבה פעמים הוא מתכוון לנפש. בריאים בנפשם. אמפתיה, סימפתיה, טקט. אתם יודעות מה זה טקט? איך מלמדים טקט? נניח שתקים אולפנה, תגידי שיעור בטקט. אין שיעור כזה. זה בריאות הגוף, בריאות הנפש, בתוך החיים, מרגישים מתי חברה, מתי לא חברה. אכפתיות, אחריות, להצטער בצער של אחרות, לתפוס יוזמה, לא להיות נחסית. אל תנאה, מאיפה אני יודעת מה? זה חלק מבריאות הגוף, כמובן בריאות הנפש. צריך לחנך תלמידי חכמים, גם תלמידות חכמים, כן? אצל הרב זה אותו דבר. צריך לחנך תלמידות חכמים בריאות בגופם וגם בכל כוחות נפשם. מחונכות בטוב טעם וכישרון הכרה, של מה? של נועם הרגשות. עם מנעד רגשות מאוד מאוד עשיר. הם אפילו, אל תגלו לאף אחד, יש להם פנקס כזה קטן וכתוב עליו חד רג. בסדר? יש לכם כזה? יש פה מישהו עם פנקס כזה? אתם יכולות לכתוב קובץ ב' שירת של חברון תשפ"ג. מכירו את זה בהרבה כסף אחר כך. אם תצליחו לכתוב 8 קבצים אז בכלל זה יהיה רציני. כן, אבל גם כותבים לעצמנו שירים כאלה, שקט. בסדר? אם במקרה ייפול אחד וירימו ויעתיקו, אז יכול להיות. אבל מין עושר של רגשות, נועם הרגשות. טוב טעם וכישרון הכר, להכיר בכלל. לא... שבאים, מאיפה באים נועם הרגשות? מתוך טיפול בנשגב שביופי, לא ביופי. בשביל יופי לא צריך שום נשגב. בשביל יופי אפשר להיות גם פרה. בנשגב שביופי, לזהות שהיופי בא ממקום מאוד מאוד תמיר ונעלם, של שירה ומליצה ושל הדר הלא טבע. אתם רואות לא טבע, הדר הטבע. מה ההבדל בין טבע להדר הטבע? שהדר זה לפגוש את אלוקים ולא רק לפגוש. שבאים מתוך, סליחה, והיופי המובלט בכל מלאכת מחשבת. מה זה מלאכת מחשבת? אומנות, אומנות, שירה, ספרות, ציור, גילוף, לא משנה, ייצור פרחים, זה לא חשוב. יש יופי שמובלט בכל מיני חושב, אכפתיות, לכמה, לא צריך שיעורי בית יהיה מוזיאון, דירנה, אישנה, וכלים נהם מרחבים דעתו של אדם. איזה יופי כזה בחיים. למה צריך, תראו בתף קוף פי ג' בשביל לנצח את ההפקרות צריך לחנך תלמידי החמים, יש לכם איזה קושי שם במשפט הבא? צריך לחנך תלמידי החמים שמה הם? צריך לחנך תלמידי החמים למה? צריך לחנך את ילדי ישראל המתוקים והחמודים. למה צריך לחנך אותם? למה? נכון, זה משפט שלא קוד, לא, אין באותה חצי השני. אתם שמות לב בתף קוף פי ג' אז זה שתי אפשרות. אפשר להגיד, צריך לחנך את ילדי ישראל החמודים והמתוקים. למה? זה כבר לא משנה למה. לחנך הכוונה, הם צריכים חינוך. זה צריך לחנך כאלה תלמידי חכמים, נכון? זה בפשטות הפירוש. צריך לחנך, הכוונה ליצור מסגרת תומכת, שתלמיד חכם, שהחיים מעניינים אותו, לא ירגיש שהוא בטלן, ולא ירגיש שהוא מסכן, ולא ירגיש שהוא קצת רוצה לשמור על הכושר הגופני שלו, או משהו כזה, או מתעניין בהשכלה כללית, זה לא, זה טוב מאוד, זה בא למקום מאוד עליון, כי אם לא מחנכים אותו, אז הוא מרגיש שהוא בעל עבירה, הוא מרגיש שהוא לא בסדר, הוא ידכה את הצדדים האלה בתוכו. הוא ידכה. אז צריך לקחת תלמידי חכמים שהם בריאים בגופם ונפשם, ומחונכים. צריך לחנך תלמידי חכמים מחונכים. אם הם מחונכים, איך צריך לחנך אותם? הכוונה היא שבאמת אי אפשר לקחת אדם שהוא תלוש מכל זה ולהגיד לו בוא נחנך אותך לזה. אדם שכל החיים שלו הורגה להילחם בחומר ולשנוא את החומר ולהיגאל מהחומר. עכשיו הוא יקרא את הפסקה הזאת, יעשה הפוך, זה לא הולך. אז צריך לחנך כאלה שכבר חינכו אותם. מי חינך אתכם? מי חינך אתכם? ההורים שלכם, נכון? אם גדלתם במרחב כזה שכבר חינך אתכם, בטוב טעם, בכישרון הכרה, שנועם הרגשות, מי שגדל במרחב כזה הוא כבר מחונך למפגש בריא וטוב עם החיים, אז על גבי זה בונים עוד קומה של תורה. תודה. אפשר להיים בזה עוד, אבל תעשו את זה לבד, אני מנסה להגיע פה למשהו. אז הדור הזה לא רצה לפגוש את, הוא רצה לפגוש את אלוקים רק בספר. כך הוא הבין, כך הוא האמין. זה אלי. שאומר לחנה, איפה כתוב שאת צריכה שיהיה לך בן? איפה כתוב? זה סתם הקשבה לגוף ותביא אותם. וחנה אומר, הגוף אומר לי את מה של אלוקים אומר לי, מדבר איתי דרך הגוף שלי. רק שלחנה בפיצה, היא לא התפעה במשכן, תהיו פתוחות. אבל היא יודעת, זה שאני מבפנים, הנפש שלי אומרת, אני רוצה להיות אמא, זה אלוקי. אז היא עברה את זה לבד, והדור הזה לא מקשיב, אז הוא הורג את עצמו, הוא הורג את עצמו. הוא הורג את עצמו, ועם ישראל הורג את עצמו. זה כאילו השם הרג אותו, השם לא הרג אותו, הם עשו את זה לעצמם. אז מה קורה אחרי התבוסה הגדולה הזאת, אחרי המכה המלחמה, במלחמה? ויאמרו אנשי בית שמש, אני פסוק אף בפרק זין, כן? כן, כן? וב, תודה. מי יוכל לעמוד לפני האלוהים הקדוש הזה? אל מי יעלה מעלינו? זה גדול עליי, גדול עליי, מפחיד אותי. ואז הם שולחים על הקדוש בקריאת יערים, השיבו פלישתים את ארון אדוני, רדו ועלו אותו אליכם, קריאת יערים גרים כהנים. ולכן ויבוא אנשי קריאת יערים ועלו את ארון אדוני ויעבירו אותו לבית אבינדב בגבעה, ותלעזר בנו קידשו ישמעו את ארון השם, כאילו זה גדול עליי, זה מפחיד אותי. ואז מגיע, הנה אנחנו פרק זין, זה זין בית. את מסכימה להביא אליו בבקשה שמואל עם רשי? יש שם לידך מצד שמאל של, הוא אצלך, אז שישאר אצלך. ויהי מיום שבת אהרון בקריאת הימים, וירבו הימים והיו 20 שנה, וינהו כל בית ישראל אחרי השם. מבינות את הפסוק הזה? פרק זין פסוק בית. ויהי מיום שבת אהרון בקריאת הימים, זה אנחנו מבינים. אלה אהרון כיסא, הכוון הוא נמצא שם, העביר אותו מבית שמש קריאת יערים. אז מה קרה? מה קרה אחרי ש... מה קרה? והרבו הימים, מה הכוונה והרבו הימים? הימים נהיו רבים, מה הכוונה שהם נהיו רבים? כמה זמן עבר? כמה? מה זה והרבו הימים והיו 20 שנה? 20 שנה זה הרבה ימים? או קצת ימים. זה הרבה זמן, 20 שנה, או קצת? הרבה? תלוי, ביחס למה, אני קורא, מה זה קשור? 20 שנה, להגיד ש... יש דברים ש-20 שנה בשבילם זה כלום. יש דברים ש-20 שנה, זה וואו, הרבה. מה זה והרבו הימים? נהיו הרבה ימים והם נהיו 20 שנה. מה הכוונה נהיו הרבה? זה תלוי, ביחסית למה. כמה זמן נשאר עד סוף השיעור? הרבה זמן או קצת זמן? כמה זמן עבר מתחילת השיעור? מסכנות, שנים. והירבו, זה סובייקטיבי, נכון? כשכתוב והירבו הימים, מה הכוונה? מתי זה עובר לאט? מתי זה הרבה? נותנים לך שלוש קוביות שוקולד, נותנים לעד שלוש קוביות שוקולד, זה הרבה או קצת? תלוי כמה הוא רוצה. אם הוא רוצה מלא, אז זה קצת. אם הוא לא רוצה, נותנים לי את שלוש ביתות. זה הרבה או קצת שלוש ביתות. זה שלוש יותר מדי, נכון? זה מלא. וקוביות שוקולד דרך זה קצת, נכון? אז בהרבו הימים, מה הכוונה? מה הכוונה? שזה עבר לאט. שזה לא היה נחמד כל כך. שהיה קשה. קשה. אין רבים אלא לשון צער, חזל אומרים, כן? זה עבר לאט, לא פשוט. יש ימים צחוקים, קטעים, סבבה וזה. יש ימים שעוברים לאט, לאט. מה קורה ב-20 שנה האלה? והינהו כל בית ישראל אחר השם. מה פירוש המילה והינהו? רש"י מביא שלושה פירושים. אולי המילה היחידה בתנ"ך שרש"י מביא לה שלושה פירושים. בואו נאסוף את שלושתם. רש"י קצת מאתגר, אבל תעמדי בזה. כן, את החלק הזה פחות רציתי, זה אחר כך. איך זה קרה? זה לא קרה לבן, שמואל תופס פיקוד. ב-20 שנה האלה שמואל עובר מעיר לעיר, ממקום למקום. ותופס פיקוד. את זה אולי יותר יהיה בפעם הבאה. אבל פירוש המילה והינהו. לשון. המשכה? לשון המשכה. מה זה המשכה? לא, לא שואל, אני רוצה שתמשיך לקרוא.
הלשון הרבים.
לשון המשכה, כן, כך כתוב, המשכה, ה' מ' ש' כ' ה'. אז הפירוש הראשון שנהיה זה, זה נמשך. מה זה נמשך? וימשכו הימים. בסדר? וימשכו הימים זה גם נשמע, זה עובר לאט, נכון? כמה זמן זה נמשך? יש לכם בעברית כמה זמן זה נמשך? לא, זה לא עובר לאט. מה הלשון הרמית? תקריא לי עוד פעם. תקריא בערך, אני אבין, זה הרמית. תתנהו לפולחני, תימשכו לעבודתי. אז זה לא זה נמשך לאט, אלא שזה אני נמשך, מה מושך אתכם כאילו? אני נמשכת ל מערת המכפלה. מצאתי משהו, בסדר? משהו מושך אותי, נו, איך אומרים את זה? אתם נו, אני לא מצליח להסביר, משהו מאוד פשוט. איך? שובה לב, כן, גם טוב. משהו קורה לי, משהו הוא לא משך אותי בחבל, אני מרגיש כאילו זה מדבר אליי, זה עושה לך את זה, זה אני נמשכת לעבוד בהוראה, ואני נמשכת גם לעבוד בהוראה. זה אני נמשכת למוזיקה כזאת, אני נמשכת למוזיקה כזאת. זה לשון המשכה, ואינהו כל בית ישראל אחר השם, מה זה לפי ההסבר הזה? עם ישראל חש משיכה פנימית אחרי השם, נכון? כן, זה הפירוש הראשון. פירוש שני? אני לא שומע. משהו מיחזקאל כתוב פה, כן. ולא נוע בהם. רגע, מה הפירוש השני? דילה קצת. אחרי הפסוק בארמית, לשון המשכה. הוא מביא שתי פסוקים? כן, אז הפירוש השני, בסדר, לא זוכר את רש"י מילה מילה, מה הפירוש השני? ולא נוע בהם, כן, פירוש שני. יש שלושה פירושים ברש"י, מה זה ואינהו. פירוש ראשון המשכה, כל פירוש אומר משהו, מביא פסוקים. כן. לשון יללה. הוא מביא פסוק? ולא נאי בהם? נאי, מלשון נהייה. אז רש"י אומר, מה זה בעברית ואינהו? פירוש אחד זה נמשכו, פירוש שני זה יללו. מה זה יללו? מה זה יללות? יללות זה קולות עצובים, נכון? אז ואינהו זה ויללו כל בית ישראל אחרי השם. נשמע הפוך מוימשכו, נכון? יימשכו זה מושך אותי, זה עושה לי את זה. יללות זה, זה נשמע עצוב וכואב. כן, פירוש שלישי? מה? והתאספו. פירוש שלישי, לנהות זה להתאסף. ככה רש"י מוכיח, משנה שלוש פעמים. והתאספו כל ישראל אחרי השם. אז מה קורה בפסוק ב'? בפסוק ב' קורה תהליך מאוד מאוד רב פנים, מאוד מורכב. יש איזו מילה מאוד מיוחדת שאין לה פירוש ברור. בשביל להבין את המילה הזאת צריך לאסוף את כל שלושת המשמעויות. מצד אחד נמשכים מצד אחרי השם, מצד שני זה קשה להם. מצד שלישי הם נאספים ביחד. תראו, יש פה תהליך ואינהו כל בית ישראל אחרי השם. איפה זה קורה ואינהו כל בית ישראל אחרי השם? באיזה מקום? בלבבות, נכון? להתגעגע אל השם, להתאסף אל השם, זה קשה לי עם השם. זה תהליך מאוד אינטימי, זה קורה בתוך המוח שלך, בתוך הלב שלך. אז מי יכול להגיד שוואינהו כל בית ישראל אחר השם? זה רק נביא. איך זה קרה בפועל? זה יש שם מיליוני אנשים, אצל כל אחד זה קורה בצורה אחרת, אצל גם כל אחד יש דגשים. ביום אחד יש לו מצב רוח כזה, ביום אחד יש מצב רוח אחר. הנביא לוקח תהליכים שקורים במיליוני אנשים ומכניס את זה לתוך פסוק אחד. זה לא עיתונאי, זה נביא. זה אומר, בואו נסכם, אחרי כל המאומות הגדולות, פתאום יש תקופה של התכנסות פנימית כזאת, נכון? זה עובר לאט, לפעמים צריך וואו, פיצוצים והתרגשויות, ולפעמים בחיים שלך תצטרכי תקופה כזאת שהיא לא קלה ולא פשוטה, לפעמים בשביל להסיק מסקנות, בשביל לעשות שינוי, צריך, כן, צריך להוריד את הווליום, להוריד את הפנסים ולעשות איזה חשבון נפש. כשנפגשים השם, פעמים שומעים שיעורים מלהיבים וקוראים כל מיני דברים, ויש גם, בטח היה לכם בשנה הזאת קצת והינהו, קצת לילות פחות מצחיקים של כל מיני שאלות שאת מרגישה שזה מושך אותך, מרגישה שזה כואב לך ומרגישה שזה צריכה ביחד, ביחד, לא לבד. זה מאוד מאוד אינטימי, אבל זה ביחד. יש פה איזה תהליך מאוד מאוד ארוך שזה התשובה. מי יודע שבעינה הוא קומת ישראל אחרי השם? שמואל. אז אני קורא את פסוק ג', תודה רבה. ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמור, אם בכל לבבכם אתם שומעים על השם, אסירו את אלוהי הנחר מתוככם מהשטרות. ואחינו לבבכם אל אדוני ויעבדו לבדו ויצל אתכם מיד פלישתים, ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת השטרות ויעבדו את אדוני לבדו. זאת אומרת שהפסוק הזה ואינה הוא, זה מבחינה פנימית. בחוץ מה קורה? בחוץ הם עובדים עבודה זרה. הם בעלים והשטרות, זה בעבודות זרות מאוד חמורות. עבודה זרה זה לא פילוסופיה, הם מתנהגים מגעיל. סליחה על המילה, זה יותר גרוע. זה הנביא אומר, אני אומר לך שבלב העינה הוא קובץ, בתכלס, הם לא חילונים, הרבה יותר גרוע. בעלים והשטרות זה לא מי שיזיז מוקצה, בלי לזלזל במוקצה. בעלים והשטרות זה כמו רציחה, זה עבודה זרה גילו, השפחות גם איזה אותו דבר. אז עם ישראל, הנביא אומר לי, בלב קורים דברים גדולים, בלב דברים גדולים, בחוץ קטסטרופה. ואחרי תהליך ארוך מאוד, שמי שלא נביא לא ידע, לא ידע על דעתו, שמואל אומר להם, בכל לבכם אתם שומעים לשם, מי שם על השם בכלל? אנחנו בתקופה של דיכאון, נהרגו 30,000, נהרגו 50,000, נהרגו 80,000, במשכן שלא נהרה, בסדר, חזר אהרון, זה קשה, זה עוד, פלישתים כבשו הרבה ערים וזה לא חזר, וזה נראה תקופה של דעיכה ותקופה של דכדוך ותקופה של אין כוח. גם אצלך בחיים יש לפעמים תקופות שנראות דעיכה ודכדוך ואין כוח, ובעצם בפנים מה קורה? התנועה אחרי השם. וצריך איזה נביא, צריך איש קודש שיגיד לך, עכשיו תחתכי, לפני זה אל תחתכי. יש זמן, זה צריך לבוא מתוך בשלות פנימית. יש זמן שהמטפחת משהו, פתוחה למשהו, נוגעת במשהו, ואז חותכים. ויאמר שמואל, קיבצו את כל ישראל למצפתה, והתפלל בעדכם אל השם. המצפתה זה אחד המקומות שמימי קדם, מימות יהושע, אז שנכנסנו לארץ, לפני מאות שנים. וישאבו מים וישפכו לפני השם. את מים שפכו לפני השם. קחו מים ושפכו על הרצפה לפני השם, שפכו ליבה. מה הכוונה לשפוך את הלב? לשפוך את הלב זה איזו התפרצות בכי מאוד גדולה, שהדמעות באות מהלב. זה נראה לך כאילו הלב מלא מים והדמעות מתרוקנות אותו. הפירוש היותר משמעותי זה שהלב נשפך, הכוונה הלב נוזל, הכוונה היא שהלב הוא קשה, קשה, לפעמים אנחנו פרינציפיונרים, לפעמים אנחנו לא מוכנים לוותר, ולפעמים אנחנו נלחמים בכוח, וכמה שאנחנו מבינים שאנחנו עושים שטויות, אנחנו, יש בנו איזו עקשנות כזאת, לשפוך את הלב לפני השם זה לשחרר, לשחרר. יש כזה משחק, שיחקתם אותו בסניף, שאת צריכה לקחת מישהי שלסמוך עליה ואז את נופלת אחורה והיא תופסת אותך, מכירות את זה? את צריך לשחק את זה עם השם. צריך לנסות לשחק את זה עם השם. את נופלת ואת אומרת, אלוקים, אני סומכת עליך. זה מאוד מאוד קשה לשחרר. מאוד מאוד קשה לשחרר. יש ספר, זה לא קשור, כן קשור, ואני אגיד את זה. יש ספר שנקרא אומנות הקנייה. שמעתם על הספר הזה? אומנות הקנייה? ספר חבל על הזמן. ספר שרץ בין אברכיות של ישיבה מסוימת. מה? לדעת להיכנע? לדעת להיכנע. מי פה רוצה להיכנע? מי פה רוצה שהערבים ייכנעו? כולנו. אני לא רוצה להיכנע, שהערבים ייכנעו, נכון? זה ספר שכתבה הגויה האמריקאית, לדעת להיכנע, יכול להיות. אנחנו לא רוצים נשים כנועות, נכון? גם לא גברים, למה לדעת להיכנע? לא רוצה לדעת להיכנע, אבל משום מה קראת את הספר הזה, ספר מדהים. מה זה מומלץ? לכל אישה שתקים בית בעזרת השם, כמו תקים בית. אני אגיד לכם, אני הייתי שם כותרת אחרת לספר לדעת להיכנע. לדעת לא להשתלט. זה באמת מה שכתוב שם בספר. לדעת לא להשתלט. אז אם זה הספר, קוראים לדעת לא להשתלט, אז למה קוראים לו לדעת להיכנע? כי את לא משתלט, זה שאין ברירה. אם את לא יודע, הכל יתמוטט. יש לנו משהו במוח בעיקר אם את אימא, אז זה קורה. זה, את לא רוצה להשתלב, אבל הם יעשו דברים, הם אוי ואבוי מה שיקרה. אוי ואבוי מה שיקרה. לדעת להיכנע זה לדעת לא להשתלט. פחות על הילדים, יותר על הבחור החמוד שהתחתני איתו בעזרת השם. לשחרר, לשחרר, זה לשפוך את הלב כמיים. זה לדעת ליפול אחורה ולהגיד, לא, אל תארגן נפילות חופשיות. אבל לפרק כל מיני מתרסים כאלה, כל מיני פרינציפים כאלה. הפרינציפים שלנו הם מאוד מאוד טובים. מה אני אעשה בלי פרינציפים? הפרינציפים שלנו הם אלה שגורמים למסור את הנפש. אבל יש משהו כזה ש... שאחרי תהליך ארוך, תהליך ארוך של בירור פנימי, לא קל ולא פשוט, אז יש לי אומץ כבר להפסיק את ההתמכרות שלי אחרי הרבה שנים. הם באמת שווים אלי השם בכל לבבם, אבל עדיין ממשיכים ההתמכרויות של העבודה הזרה, ואז הם שופכים את הלב כמיים. ואז שופכים את המים, כי האויב הוא לא בחוץ, האויב הוא בפנים. כי היום בקולו תשמעו, כי הדרך לאינסוף פתוחה. והאויבים החיצוניים רק משקפים את ה... זה כמו פה, ויח בהם השם כי ראו בארון השם. זה אני עושה את זה לעצמי. כשאני דופק בראש בקיר, אז אלוקים ייתן לי עונש, שיהיה לי פנס בעין. לא, זה אני נותן, הכוונה החוקים האלוקים, האמת האלוקים. אז הם סוף סוף, הם כאילו חלשים, נכון? הם עכשיו הכי חלשים. הם למדו להיכנע. הם הכי חזקים שלומדים להיכנע. יש שער הקנייה בחובות הלבבות. יש שער האיחוד, שער הבחינה, שער הקנייה. שער הקנייה שחיזבאללה ילמדו, אתם אומרות, נכון? לא, מדובר על קנייה אחרת לגמרי. לא קנייה של חולשה, יש קנייה שאת חלשה ואת מרימה ידיים, את אומרת, טוב, הם יותר חזקים ממני. יש קנייה שבדיוק הפוך, היא עוצמתית. קנייה שאומרים לי, אלוקים, אני חשבתי ככה, אבל אתה עושה אחרת. להפסיק לקטר, להפסיק לבחיין, להפסיק להיות מסכנה. להגיד, אלוקים, אני זורמת איתך. זה להיפתח לאלוקים, להיפתח לאלוקים, זה זה. זה לעשות לו, לעשות מקום לאלוקים. יש הרבה דברים שלא מצליחים בחיים, לפעמים. חלק מהדברים שלא מצליחים, אז תהי חזקה ותלחמי, ותלחמי, ותלחמי. אבל יש איזה רגע בלב, בפנים שאת יודעת לפעמים שלא. יש לכם דוגמאות של אנשים צדיקים בתנ"ך שנכנעו. יש רחל למשל, נכון? רחל נלחמת שהיא תהיה אשתו של יעקב, היא לוקחת סימנים, והיא לא מבטרת, והיא יודעת איזה אחריות אדירה יש לה להקים בבית ישראל. בסוף היא רואה את לאה יוצאת בושה וחרפה, אז היא נכנעת. למי? היא לא חלשה, כן? זה לא קנייה שהיא חלשה. את מתכננת ככה וככה. לפעמים זה מצליח, ואם זה קשה, אז תהיה עוד תחזקה. לפעמים זה לא קשה, לפעמים אלוקים אומר, לא, לא. אז זה נורא קשה, צריך לשפוך לב כמה. זה עובד רק אחרי תהליך ארוך של בעינה, או תהליך פנימי, ואז השתחררו. ואז הם כאילו חלשים, כי הם בוכים. איזה עוצמה. יש בכי של חולשה, יש בכי של סמרטוטיות. יש בכי שכבר אין לי כוח לכלום. ויש בכי של אומץ מטורף. שמישהו שומע אותי. יש בכי שאת בוכה ומתפרקת, והכל דפוק. ויש בכי שאת יודעת שמישהו שומע אותך. אז את מרשה עצמך לבכות, כי זה חזק, זה גדול, אז הם שופכים מים ואומרים ויצומו, ואז הם מנצחים את פלישתים. זה כמו קסם, אבל זה לא קסם, זה קורה. ואז הפלישתים באים, ועם ישראל הם מקצקץ אותם. מכיוון שהזמן נגמר, אז אני לא אקרא את כל הפרק. אז הם נהיים, כל מה שהפסדנו, את השוב נערים אשר לקחו פלישתים את ישראל, ישראל מעקרון ועד גת, את גבול נתן הציל ישראל. מהפלישתים, האיש שלום מישראל ובין האמורים. יש תהליך של תשובה שהוא משחרר אותי. יש עקרות, ה-20 שנה האלה זה כמו עקרות. מי הייתה עקרה 20 שנה, אתם זוכרות? חנה. מה זה עקרות? משהו תקוע בפנים. חנה, את רוצה להיות עקרה, תשחררים מבפנים, מבפנים. אז ככה עם ישראל כולו עקר. עם ישראל בשל לפגוש את אלוקים בתוכו. והוא לא מוכן לזרום עם זה. הוא לא מוכן, כי הוא לדעת להיכנע, את אומרת. לדעת להיכנע, ובכלל לא ארגיש שנכנעתי. לדעת שהחיים מורכבים וקשים, והפרינציפים שלנו מאוד חשובים, לפעמים פחות חשובים. סיפר לי מישהו שמאוד מאוד מאוד קשה לו עם לבוש לא צנוע, בנות של רשות לא צנוע, מאוד 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 קשה לו, או כזה, אידיאלית כזה, עד שהבת שלו נהייתה בת 16. ואז מה הוא הבין? הוא הבין שיש דברים יותר חשובים. ברוך השם שהוא הבין את זה. היא עמדת לו באיזה משבר קשה הייתה, והיא עשתה לו מרד, והוא גילה שזה מאוד קשה לו, אבל הבת לו היא קרה לו יותר מכל הפרינציפים. יש כאלה שיגידו שהוא סתם יותר לפרינציפים, יש כאלה שיגידו שהוא גילה נקודה יותר עמוקה בלב שלו, נקודה יותר עליונה. אז על קניות כאלה אני מדבר, קניות שאת נורא מתכננת משהו וזה לא מסתדר לך, את מנסה בחוף, מנסה בחוף, מנסה לא מסתדר, ואת אומרת וואלה, איך יש מילה כזאת בערבית, קוראים לזה באסה. אתם יודעות מה זה באסה? איך אומרים את זה בעברית? איך אומרים באסה בעברית? לא אומרים באסה בעברית. אין כזאת מילה. לא סתם לקחנו מילה ערבית. באסה זה אין אלוקים פה. זה פירוש המילה באסה בערבית. בעברית יש הרבה מצבים של קושי, של אתגר, אבל אם אנחנו נכנעים לאלוקים, אז אנחנו מבינים שיש פה רגע משמעותי. אלוקים רוצה ממני משהו, אני לא סתם תקועה פה, לא תקועה ולא בבאסה ולא בדיקי ולא בתוך כל המילים הטיפשיות האחרות. אלוקים איתי פה ואני אדע להיכנע, זה לא, זה יפסיק להשתלט על אלוקים אפילו. רצית ככה, ובעזרת השם כל מה שאת רוצה שכזוך הוא ימלא מישות לי ברכת טובה, אלא אם כן, הוא יחליט שהוא מעלה אותך לקומה יותר גדולה, ואז שנדע להקשיב לו, ברכת השם.